שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת האזינו, והיום נדבר על שירת האזינו, על ביטוי שלא כל כך שמים לב, שהוא חוזר שוב ושוב בשירת האזינו, והביטוי הזה הוא צור, הנושא שלנו הוא צור ישראל. בואו נראה ככה בדילוגים את האזכורים של המילה הזאת בשירת האזינו, מקור א', דברים, פרק למד ב', פרשת האזינו, הצור תמים פעולו. אחר כך בהמשך ימצאהו בארץ מדבר, יצרנו כאישון עינו. אז מדברים פה עוד פעם על לשון של יצירה, אם נבין שצור זה יצירה. ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. אחר כך וישמן ישורון ויבעת, וינבל צור ישועתו. אחר כך צור ילדך תשי ותשכח אל מחולליך. אחר כך איכה ירדוף אחד אלף, אם לא כי צורם מחרם, לא שמים לב בדרך כלל, אבל תראו, הכל מלא, צור צור. ואחר כך, כי לא כצורנו צורם, ועוד, ואמר אי אלוהמו, צור חסי ובו. גם כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, נו, איפה הצור הזה ששמחתם עליו? אז גם כן הוא קורא לזה צור. אז בעצם אנחנו רואים פה ממש, הצור תמים פעולו, יצרנו נגיד, לא כתוב ממש צור, שמן מחלמיש צור, וינבל צור ישועתו, צור ילד אחד אשי, אם לא כצורם מחרם, כי לא כצורנו צורם, שש פעמים שמתייחס אל הקודש, ועוד, אי אלוהם או צור חסי בו, אם נסביר את זה במובן שהקדוש ברוך אומר לישראל, נו איפה אלה ששמחתם עליהם, אז זה כבר פעם שביעית שמופיע המילה צור. והשאלה היא, מה זה? מה זה המילה צור? ובעיקר, למה בשירת האזינו? השירה המכוננת הזאת, השירה שבעצם חוזה את מהלך כל ההיסטוריה היהודית, וגם את הגאולה העתידה, למה בשירה הזאת כל הנושא של צור חוזר שוב ושוב? אני מוכרח, לא יכול להתאפק, הדבר המעניין הוא שכשקמה מדינת ישראל, והיו פה אנשים מבולבלים ברמה שלא תאמין, אז היה ויכוח. אם להכניס שם השם למגילת העצמאות. ובאופן פלאי, הפשרה הייתה להכניס את הביטוי צור ישראל, כל אחד יפרש איך שהוא רוצה. אז מעניין שבסופו של דבר, כשמסתיימת הגלות ומתחילה תקומת מדינת ישראל, הביטוי שאחזו בו, למרות כל הבלבולים, זה צור ישראל. ועכשיו השאלה היא כמובן, מה העניין בצור? אומר אבן עזרא, שהוא עומד תמיד כצור, כלומר כמו סלע לכאורה, כמו משען ותוקף ועמידה. כלומר צור זה כביכול דבר שאפשר להישען עליו, יש לו חוזק. כן, צור. אז זה פירוש ראשון באבן עזרא. ואומר אבן עזרא, ויש אומרים מלשון צורה. מה זה צורה? ועיקר שאין לו עצם מקבל, רק הוא צור קדמון. כלומר, לא צורה מקבל צורה, אלא יוצר צורה שאף אחד חלילה לא נותן לו צורה. כן, שזה כבר הרי הגבלה. צורה זה הגבלה, זה גבול, חלילה באין סוף. אז הוא נקרא צור משום שהוא בעצם היוצר, מי שנותן צורה, ולא מישהו שמקבל צורה. ולכן אומר אבן עזרא, לפי הפירוש הזה, זה אין לו עצם מקבל, רק הוא צור קדמון. אז פה בעצם אנחנו מדברים על הצור, כאילו הוא מגיע למקום הכי גבוה שיש, איפה שבעצם אין שום השפעה מלמטה כלפיו יתברך, אלא הוא צור קדמון, רק הוא נותן צורה ולא מקבל צורה. ואומר אבן עזרא, והראשון נכון בעיניי, דיינו שמדובר בצור שהוא משען, תוקף ועמידה. אנחנו נראה בהמשך ששני הפירושים של אבן עזרא מתחברים מאוד יפה זה לזה. אומר הראש, רבנו אשר על התורה, ושמן מחלמיש צור, גם כן ביטוי שראינו פה, והניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור, אומר שהזיתים הגדלים על הסלעים, שמהם יוצא השמן, טובים מאותם שבבקעה, לפי שחמה תמיד זורחת עליהם מנגדם. אומר הראש, לכאורה ידיעה שנשמעת חקלאית כזאת, כן? אומר, תראה, הזיתים שגדלים בסלעים, אלה השמש כל הזמן עליהם, והם נותנים זיתים יותר טובים מזיתים שגדלים בבקעה. עכשיו, השאלה היא, האם זו ידיעה אגרונומית, כן? חקלאית, או שהראש פה רומז איזושהי רמיזה. ואם זה כך, אז השאלה היא, מי הם בדיוק הזיתים הגדלים בסלעים, ומה המשמעות של החמה תמיד זורחת עליהם כנגדם? האם משהו עומד מאחורי הפירוש הזה, שנראה ככה תמים, אבל יש בו תחושה של איזושהי שיריות שמסתתרת כאן, וננסה להבין גם כן לדברי הראש בהמשך בעזרת השם. אז הביטוי הזה של צור, אנחנו צריכים קצת להתבונן בו. למה? שירת האזינו חוזרת כל הזמן על המילה צור, במובן של משען, תוקף, חוזק, ובמובן השני שאבן עזרא מבין, של מי שנותן צורה, הצור הקדמון שאינו מקבל צורה, רק נותן צורה לכל העולם. אומר הפסוק בישעיהו למד, הזכרנו אותו לאחרונה, מקור ב', השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג, ושמחת לבב כהולך בחליל, כהולך בחליל לבוא בהר השם אל צור ישראל. אז כלומר, כשהולכים אל הר השם, עם החליל שכבר דיברנו עליו, לפני שיעור או שניים, כהולך בחליל לבוא בהר השם אל צור ישראל, אז שימו לב שישעיהו אומר, השמחה הגדולה היא לבוא אל הר השם, ומי נמצא שם בהר השם? אל צור ישראל. אז השאלה היא, למה צור ישראל הוא בהר הבית? מה העניין שצור ישראל הוא בהר הבית? מה? אפשר להגיד, כמו שהיה בדורנו, מי שאמר, סלע קיומנו. בוודאי שסלע קיומנו, זה סלע של קיום כל העולם, אבן השתייה שמענו הושתת העולם. אז אולי צור ישראל על שם אותו סלע אולי? איני יודע, צריך להתבונן. בוא נראה הלאה. בתהילים צדיהי נאמר, לכו נרננה להשם, לכו נרננה להשם. כן, הרבים נוהגים להגיד את זה בכניסת שבת. הספרדים הירושלמים דווקא לא, מעניין. מכל מקום, לכו נרננה להשם, נריה לצור ישענו. שימו לב שפה עוד פעם כביכול השם הגואל נקרא צור ישענו, צור ישענו. האמת היא שלפי בן עזרא, שזה כביכול משען, תוקף, עמידה, אז אפשר להגיד שזה כאילו אנחנו נשענים עליו, אז לכן הוא נקרא צור ישענו. טוב, נמשיך הלאה, ובדברים אל המדבט פה בפרשת האזינו, אנחנו מוצאים שהשירה מסתיימת, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. עכשיו תראו, צריו מזכיר גם את המילה צור, כאילו מול הצור יש את צריו, ואם זה כך, אז יש עוד ביטויים, כן? צרמו, ינקרו צרמו, גם מופיע עוד הביטויים האלה, גם כלפי האויב. אז מעניין, צור לעומת צריו. עכשיו, מה זה הרנינו גויים עמו? אז אומר רשי, לאותו הזמן, ישבחו האומות את ישראל, ראו מה השבחה של אומה זו, שדבקו בהקדוש ברוך הוא בכל התלאות שעברו עליהם, ולא עזבוהו, יודעים היו בטובו, ובשבחו, כלומר שאומות העולם יגידו, תראו את עם ישראל, לא עזבו את הקדוש ברוך הוא אף פעם, והם דבוקים בו, ובאמת, אחרי אלפי שנים, פתאום גאל אותם, פתאום יש מדינת ישראל. ישאל השואל, בסדר, אלה שרואים את זה, ויודעים להודות בזה, מה טוב, אבל מה אתה עושה עם כל אלה, שלהזכיר שם השם במגילת העצמאות לא התאים להם, והתפשרו על צור ישראל. כמה זה אבסורדי, אבל זה גם מעורר תמיהה. כאילו הביטוי הזה, צור ישראל הוא השם הגואל, צור מושיענו, ובאמת הם היו, לא היו מוכנים לשום שם אחר, אבל צור ישראל כן, מטעמים שלהם הם, אבל אנחנו הרי יודעים שיד ההשגחה מסובבת גם בדברים האלה, וזה מאוד מעניין שכביכול הגאולה הזאת, שאנחנו זכינו לה, תקומת מדינת ישראל, היא בעצם גילוי אמונה אולי הכי גדול מאז מעמד הר סיני, ממש ככה. כי אחרי אלפי שנים, מכל העולם, עם ישראל מתקבץ וחוזר חזרה לשלוט בארץ ישראל. יש לך פלא גדול מזה, גילוי אמונה גדול מזה. אבל המעניין הוא עוד פעם שזה צור ישנו, צור ישראל, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז אפשר להגיד קודם כל שהדבקות של עם ישראל בקדוש ברוך הוא בכל התלאות, זה הדבקות בצור ישראל. כלומר שאנחנו נשענים עליו, שהוא המשען והוא התוקף והוא העמידה, כמו שאומר אבן עזרא. אבל השאלה נשאלת היא, מדוע זה דווקא צור, משען, למה שירת האזינו מלאה בזה? אפשר עדיין לומר, תראה, שירת האזינו מדברת על הגלות, וכשאתה בגלות וזרוק ממקום למקום, אתה צריך להישען על משהו שיחזיק אותך, או מה מחזיק את עם ישראל? צור, הצור תמים פאולו. עדיין כל כך הרבה פעמים זה חוזר, יש פה איזו אמירה מן הסתם יותר עמוקה שצריך להבין אותה. אז בואו נמשיך הלאה. מקור ג' בתהילים פפייטט, אף תשיב צור חרבו. מה זה צור חרבו? אומר רש"י, השיבות האחור והפכת את חידוד חרבו. כלומר, צור זה לא רק סלע, פה צור זה החידוד של החרב, כן? כמו ביהושע ח', חרבו צורים. כשיהושע בא למול את ישראל לפני הכניסה לארץ ישראל, והזוהר אומר שזה היה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, איך תכניס אותם לארץ? צריך ברית מילה בשביל ארץ ישראל, ואז הוא לוקח חרבות צורים. עכשיו, צורים פה זה מחודדים, אבל מעניין שעוד פעם השם הזה צור מופיע שם גם בכניסה לארץ, וכן בישעיהו נונדלת, שעכשיו יצאנו מראש השנה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. יוצר הכוונה היא יחודד עלייך. אז לכאורה יש פה במילה צור משהו של חידוד, של משהו חד. צריך להבין מה העניין פה, איך זה קשור. עכשיו, בשמות ד', כשמשה רבנו מסתבך שם עם מילת הבן שלו, אז נאמר, ותיקח ציפורה צור. אומר שם אבן עזרא, מה זה צור? דבר חד. היא לקחה דבר חד, הכתב והקבלה שם פירש, בכל המקומות אבן הצור שרוקה. כלומר, מה זה צור שרוקה? שורוק, צור. בכל מקום זה צור. וכאן חלומה, כלומר עם חולם. כן? אז זה במחילתא דרשב"י, לך לך צדיק ג', אומר, מהו צור? אסוותא, רפואה. אין שם. אומר הכתב הקבלה, תראה, בדרך כלל כתוב צור, לא כתוב צור. פה כתוב צור, ובמחילתא נאמר שהצור הזה זה רפואה. נראה שפרשו מן הצורי, אין בגלעד, אז צור מלשון צורי. ותהיה כיחת הצור כאן, עיקרי בסמים, כלומר שורשים של בסמים וסמי רפואה, להצמות הבשר, להשקיט בם הדם ולרפות החבורה. כלומר שזה כביכול בסמים שהם באים לרפא. אז פה צור בהתחלה פירש מלשון חידוד, כלומר אבן עזרא אמר צור זה דבר אחד, והכתב והקבלה אומר אבל בכל מקום זה צור, פה זה צור, אז הוא אומר אז פה הצור זה מלשון רפואה כמו צורי. מאוד מאוד מעניין, אני מזכיר שהצורי בעמידות של פיתום הקטורת רומז לכתר העליון, שזה מזכיר לנו אצל אבן עזרא את הצור הקדמון שאינו מקבל צורה, רק נותן צורה. השאלה היא איך זה מתחבר לצור שהוא סלע, שנשענים עליו. צריך להבין מה עומד מאחורי כל הדבר הזה. אז פה למדנו שיש לצור או לצור איזשהו מימד של חידוד, ויש לו מימד של רפואה. צריך להבין איך כל זה מתחבר. עכשיו, כשאנחנו מגיעים אצל משה רבנו, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תראה, תן לי לראות אותך. אני רוצה לזכות להכיר אותך יותר, לזכות לגילוי יותר גדול. ואז בשמות למד ג' מקור ד' נאמר, ויומר לא תוכל לראות את פניי. כלומר, אי אפשר לתפוס את מהות האלוהות, את עצמות האלוהות, אי אפשר לתפוס. מעל כל תפיסה, מעל כל הבנה. ואז מה הוא כן מגלה לו? אז הוא אומר לו ככה, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. עוד פעם הצור הגיע, כן? הנה מקום איתי וניצבת על הצור. תגיד לו סלע, מה על הצור? וניצבת על הצור. והיה, בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך עד עוברי, ואסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אומר המלבים, דבר קדוש קודם, קודש קודשים, שצריך ללמוד קבלה בשביל להבין עד הסוף, בשביל להבין קצת, לא עד הסוף, כן? אבל אומר המלבים, הודיעו, כי בבואו להשיג המעבר, זה בדילוגים כמובן, ואת המלבים מאוד מומלץ לראות בפנים, בשמות למד ג', אומר המלבים, הודיעו, כי בבואו להשיג המעבר שעברה הבריאה מן האינסוף, אל הגבול והסוף. איך צמצם את עצמו, שימו לב, והיה בעבור כבודי, רומז בעצם למעבר מן האינסוף אל הסופי. איך האינסוף ברוך הוא בעצם פתאום מצמצם את אינסופיותו, ומייצר פה מציאות של אפשרות בכלל של עולם מצומצם. אז פה הוא אומר עוד פעם, אודיו, כי בבואו להשיג המעבר שעברה הבריאה מן האינסוף אל הגבול והסוף, איך צמצם את עצמו ונעשה חלל פנוי ומקום שבו יעמדו כל העולמות. וחלל זה קורה פה נקראת הצור. למה? שבו עומד כל היצור, שצור הוא היצור כמו שכתב הרמב״ם. הוא נמנע ההשגה. לכן, וסקותי חפי עליך עד עוברי. את זה אתה לא יכול לראות. את זה אתה לא יכול לתפוס. את החלל, את הצמצום, מה שנקרא בקבלה, הקו והצמצום. הצמצום הזה, העיגול הזה, שכאשר הוא כביכול מייצר מראש את הצמצום. איך הצמצום מתרחש? זה מעל השגת אדם. את זה לא תוכל לתפוס. ולכן, והיה בעבור כבודי, דהיינו, כש מתגלה העניין של המעבר מן האינסוף אל הצמצום, אל הסופי, אל החלל הזה שהוא נקרא נקרת הצור, אז לפי זה הצור זה הצמצום, אז אומר והסירותי את כפי אחרי, כלומר מה זה אחרי? אחרי שתראה את הבריאה כבר, אחרי שתראה כבר את הבריאה וראית את אחוריי ופניי לא יראו, תוכל לראות את ההתגלות שלי בנבראים, בבריאה, אבל לא את מהותי וגם לא את הצמצום של קו הצמצום, מה שמכונה בקבלה. אז לפי זה הצור הוא בעצם אותו צמצום שהאינסוף ברוך הוא צמצם עצמו כדי לאפשר חלל מקום לבריאת העולם. אז כלומר זה מגיע למקום, שורש השורשים של הבריאה, עוד מעל הבריאה בכלל, עוד יותר גבוה מגבוה, אני לא יכול פה להיכנס קבלה, קטונתי, אבל זה ממש בשמי שמי 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 שמיים, כן? אז עכשיו אנחנו שומעים את עצמנו, כל הדבר הזה, הצור הזה, למה הוא נמצא בשירת האזינו? שוב ושוב ושוב ושוב, הצור תמים פאולו, בשמן מחלמיש צור, כן? והנבל צור ישועתו, צור ילדך תשי, אם לא כיצורם מחרם, כי לא כצורנו צורם, אי אלוהים או צור חסיו בו, מה רוצים פה? מה רוצים פה? למה להזכיר את הצמצום שהמקום הקדוש הזה של האינסוף ברוך הוא? וזה מתחבר לנו לאבן עזרא, שאין לו עצם מקבל, רק הוא צור קדמון. אז זה ממש מתחבר טוב למה שהמלבים אומר. טוב, פסוק נוסף, זה אותו צור במדבר, הסלע שמשה רבנו מוצאים ממנו מים. אז זה במקור ה', בשמות פרק י' ז', אז נאמר כך, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקיטה בצור, ויצאו ממנו מים. אז עוד פעם צור, מה זה הצור הזה? אומר הרקנתי, כי השם הגדול הוא על הצור. כמה דעת אמר וניצבת על הצור? או בישעיהו נון א', הביטו אל צור חוצבתם, ששם זה רומז לאברהם אבינו, אבל פה בעצם רקנתי אומר צור חוצבתם, זה בעצם השכינה הקדושה. השם הגדול הוא על הצור, כמה דעת אמר וניצבת על הצור, בפסוק שראינו בשמות למד ג', והביטו אל צור חוצבתם בישעיהו נון א', רמז למה שאמרו, העולם נברא בהי, אומר הרקנתי, הצור הזה, זוהי השכינה הרמוזה בשם הי, שבה ביוד כבבקה, שם הוויה, שבה נברא העולם. על מה הוא מדבר? מנחות כפתת עמוד ב', אומרת הגמרא. כדי בא מיני רבי יהודה נשיאה מרבי עמי. מהי דכתיב? ביטחו באשם עדי עד, כי ביה השם, כאילו ביה יוד כבבקה, צור עולמים, זה בישעיהו כ"ו, פסוק ככה קצת שצריך התבוננות. כי ביה צור עולמים, מה זה כי ביה יוד כבב כצור עולמים? מה רוצים להגיד בכפל הזה? בכל אופן, אז אומרת שם הגמרא, מה ישנה דכתיב ביה ולא כתיב יה? למה כתוב בית פה? למה כתוב עוד פעם? למה כתוב ביטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים? תגיד, כי יה השם צור עולמים. יוד כבב כצור. כלומר, כי יודקה, יודקה ווקה, למה הכפל צריך להבין? הוא צור עולמים. בסדר, אז ביטחו בו, מצוין, כל מה שדיברנו, צור, סלע, משען, כמו שאומר אבן עזרא, תוקף, עמידה, מצוין, הפסוק ממש מפורש, אבל שואל את הגמרא, שואל רבי יהודה נשיאה מרבי עמי, למה זה ביה השם צור עולמים? יה השם צור עולמים, הוא צור עולמים, מה זה בי? מה זה ביה? אז אומר, עונה לו, כדדרש רבי יהודה ברבי אילאי, אלו שני עולמות שברא הקדוש ברוך הוא, אחד בהי ואחד ביוד. ואיני יודע אם העולם הבא ביוד והעולם הזה בהי, או להפך. כשהוא אומר אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, בהי ברעם, ואומר עולם הבא ביוד ועולם הזה בהי. מה זה העולם ועולם? אז תראו, לא ניכנס פה קבלה, אבל באופן פשוט, הבינה והמלכות נקראות כל אחת עולם, מסיבתה היא. אבל הוא בעצם אומר, העולם הזה, דהיינו המלכות שהיא השכינה הקדושה, בהי ברעם, היא הנקראת הי, ואותה, את העולם הזה, שנמכונה עולם הזה, וזה בעצם כינוי לשכינה, זה על פי הכל, על פי הקבלה, לא נכנס פה, זה בעצם השכינה הקדושה. השכינה הקדושה היא נקראת הי. עכשיו, זה, הדבר הזה בעצם מלמד לנו בדיוק את דברי הרקנתי, שהוא אומר, השם הגדול הוא על הצור, כמה דעת אמר וניצבת על הצור, הביטו אל צור חוצבתם בשעיינו נא', רמז למה שאמרו, עליו נברא בהי. אז לפי זה הוא אומר לו, הנני עומד לפניך שם, על הצור בחורב, מה הכוונה? השכינה שמתגלה בחורב. אז לפי זה, פרשת תאזינו מלאה בביטוי צור, כי זה כינוי לשכינה. אבל שאלה מה רוצים להגיד בזה? למה דווקא פרשת תאזינו? כל התורה תקרא לקדוש ברוך הוא, ויאמר, וידבר צור אל משה לאמור. למה וידבר השם משה לאמור? למה דווקא בשירת תאזינו, כל השירה מלאה בצור, צור, בצור? למה? מה העניין? מה רוצים להגיד בזה? עכשיו שימו לב, רד"ק בישעיהו שמה, ישעיהו כ"ו, אז הוא אומר על הפסוק, כי ביה השם צור עולמים, הוא אומר צור שם, לכאורה בדיוק כמו שאמר פה הרקנתי, כן? ופירושו כי הוא חוזק העולמים. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא נקרא צור? כי הוא החוזק של העולמים. ופירוש ביה, היי הראשון שם תואר, ופירוש ביה השם, ופירוש ביה השם, פסיק, הראשון שם תואר מורה עליות העולם מאיתו. והשני יוד כבב כשם העצם. אומר רד"ק, שימו לב טוב טוב, דברים מאוד עמוקים. הוא אומר כי ביה, כי ביה זה השורש. השורש של המציאות, על כך שהקדוש, שהעולם בא ממנו יתברך. שורש המציאות ביוד כבבקה. בסליחה, ביוד כ. אבל העולם הזה בעצם, כלומר, כשהעולם נברא, מה מתגלה, מה מופיע? יוד כבבקה שמלא. אז בעצם לפי זה, כי ביה השם, זה צינור השתלשלות. יוד כ, יוד כבבקה. שורש ובריאת העצם. אז אומר, כי ביה השם צור עולמים. כמו לומר, בצינור של ההשתלשלות הזה, שיוד כבבקה מאיר, סליחה, שיוד כ מאיר אל יוד כבבקה, ועל ידי זה בעצם יש צור, סלע, משען, חוזק לעולמים. אז פה יש כבר איזו אמירה שאומרת שיש כאן איזשהו צינור השתלשלות, שהוא זה שנותן את התוקף והחוזק לעולם. מאוד מאוד מסייע לעניין הזה, מה שנאמר בשמואל א' פרק ב' בתפילת חנה, ואין צור כאלוהינו. אומר רשי, מה זה אין צור כאלוהינו? אומר רשי, אין צייר כאלוהינו, הצר צורה בתוך צורה. וכאן אנחנו יכולים להתחיל לפתוח את העניין. מה זה הצר צורה בתוך צורה? אז לפי הרד"ק זה יוצא יפה. יש יא, ומיה יוצא יוד כבבקה. אז בעצם אות יוד ותה הם השורש, ואחר כך ההתעצמות, ההתגלות של הדבר בעולמנו מתגלה ביוד כבבקה. עכשיו, הצר צורה בתוך צורה, לפי זה אנחנו אומרים, יש את השכינה, ומתוך השכינה יש את מידת התפארת, ומעליה ככה זה ממשיך ועולה לבינה, וזה עוד עולה לחוכמה, וזה מגיע עד שזה מגיע למקום שכבר אין שם דיבור, הצור הקדמון, איפה שאומר לנו המלבים, זה בכלל הצמצום שאדם לא יכול לתפוס שם. לפי זה, המשען התוקף והמידה, הפירוש הראשון שנתן אבן עזרא, דהיינו שהוא עומד תמיד כמו צור, כמו סלע שאפשר להישען עליו, שיש לו תוקף, יש לו עמידה, זה בעצם העובדה שאפשר להישען עליו, זה משום שיש צורה בתוך צורה, בתוך צורה, בתוך צורה. נכון שצורה בתוך צורה בפשטות, זה שתינוק נרקם בצורתו, בתוך הצורה שזה בטן אימו. זה ככה בפשט. אבל, והאמת היא שהצלילים האלה הם גם צלילים שמתברשים בקבלה, כי כביכול האימה זה הבינה, ואחר כך מצטייר בבטנה ומתחיל להשתלשל לתפארת, ואז יורד לשכינה המלכות, ואז יורד לנשמות ישראל, ומנשמות ישראל יורד לרוחם של ישראל, ומרוחם של ישראל לנפשם של ישראל, ולגופם של ישראל, ולארצם של ישראל. העובדה שיש צורה בתוך צורה, היא מגינה והיא מושיעה מהגלות הארוכה. ולכן שירת האזינו מלאה בביטוי צור. למה? בגלל צורה בתוך צורה. למה? כי כשאתה רואה אותם עומדים ומתווכחים, אם להכניס שם השם למגילת העצמאות, אם היינו שם או הום היינו עושים להם, נכון? זה בלתי לתפס. לא מתביישים? אחרי אלפי שנים זוכים לתקומת מדינת ישראל, ואתם מתווכחים להזכיר שם השם? שימו לב טוב טוב טוב. מה בעצם מלמד זכות? מה פירוש ללמד זכות בכלל? מה גורם לרחמים? מה שגורם לרחמים זה שנכון שבצורתם החיצונית הם היו חסרי צורה. קומוניזם, כל מיני שטויות היה להם בראש, סוציאליזם, אחד במאי, כל מיני דברים טורפים, כן? אבל יש צורה בתוך צורה. בתוך הצורה החיצונית שקיבלה התאבתה, שכנה צורה פנימית יותר, נשמתית, שבאה מהשכינה הקדושה, שאירה בתוכם גם אם הם לא הבינו כלום, ולא ידעו מה הם עושים, ובלבלו בשכל, וחשבו פה להפוך את מדינת ישראל למשהו שהולך אחרי סטלין עם כל הרוצח הזה, הם בחו כשהוא מת, כל מיני דברים טורפים. אז בעצם מה מציל את המצב? מה מציל את עם ישראל כשעם ישראל חוטא? שיש בעם ישראל צורה בתוך צורה. הצורה הפנימית יותר, הצורה הנשמתית, שהיא צריכה להתגלות בצורה החיצונית. זה גאולת ישראל. כל עוד היא לא מופיעה בצורה החיצונית, יש בעיה. אבל מה מלמד זכות? מה גורם לרחמים להופיע? מה מביא את הגאולה? מהו המשען והעמידה והתוקף שלנו? העובדה שיש לנו צורה בתוך צורה עד לצור הקדמון, איפה שהוא לא מקבל שום צורה, הוא רק נותן צורה. וזה בעצם באבן עזרא מחבר מאוד יפה את שני הפירושים לדבר אחד. עכשיו שאנחנו הולכים לראש, זה כל כך יפה. ושמן מחלמיש צור. שמן מחלמיש צור. למה? שהזיתים הגדלים על הסלעים, שמהם יוצא השמן, טובים מאותם שבביקה, לפי שחמה תמיד זורחת עליהם מנגדם. אלה זיתים שהם גדלים במקום היותר נסתר, היותר גבוה, והשמש כל הזמן זורחת על הזיתים האלה. אז השמן שיוצא מהם הרבה יותר טוב. העובדה שיש לעם ישראל את השורש הפנימי הנשמתי שעולה עד שמי שמיים, שמקום שהשמש זורחת, וממילא השמן שיוצא, יוצא שמן הרבה יותר טוב מזיתים שגדלים סתם בביקה, ככה עולם הזה, ואין להם את היכולת לעלות להרים הגבוהים. העלייה אל ההרים הגבוהים, שמן מחלמיש צור מאותו סלע, איתן, חזק, צור קדמון שנתן שבכלל סוד הצמצום איפה שאין תפיסה, שמשם הולך ומשתלשל עד שמגיע לאצילות, עד שמגיע ליודקה ומיודקה ליודקה ווקה, כמו שאמר הרד"ק, ואז משתלשל אלינו. הדבר הזה גורם לעובדה שיהיה פה שמן משחת ישראל, שמן משחת קודש. וזה מה שאומר ישעיהו, ושמחת לבבקה הולך בחליל לבוא בהר השם אל צור ישראל. כי שם נמצא הצורה בתוך צורה, שם נמצא המשען והתוקף, אותו אבן השתייה שממנה הושתת העולם, שזה לא סתם אבן, אלא יש פה בעצם אבן שעליה זה כיסא הכבוד, שעליה שורה השכינה, שמעליה תפארת, שככה זה הולך ועולה עד שמי שמיים, צורה בתוך צורה. ולכן לכו נרננה להשם, נריע לצור ישענו, זה מה שמושיע אותנו. כי אם היינו בנויים רק על הצורה החיצונית, ולא היה לנו את הצורה בתוך צורה, אז רחמנא ליצלן מה היה קורה פה? היינו נראים כמו היוונים, הכסדים, הבלויים, הפרסים, עוד 1001 אומות שכבר עברו מן העולם. אבל לנו יש צורה בתוך צורה. ולכן, זה החידוד, צור חרבו, זה החוד. מה פירוש החוד? יש ישראליות כזאת, מטושטשת, אתם יודעים, שולפים מהכיס איזה כיפה מקופלת, שמים אותה כזה על הראש, איכשהו היא מסתדרת, ומתחילים לדבר בשם צור ישראל, ואנחנו צריכים לעשות שלום עם שכננו, וניתן להם חצי מארץ ישראל. זה, אתה לא מצליח להבין איך זה הולך עם זה, בלבול אחד גדול. אבל יש צור שהוא חידוד, כלומר, כשהאור מופיע בחדות שלו, באמת האלוהית שלו, שאי אפשר לגעת בה. זה נקרא צור, צור חרבו, צור דבר אחד. עכשיו, כל כך יפה מה שאומר הכתב והקבלה. אומר הכתב והקבלה, מה זה הצור? צור מלשון צורי, מלשון רפואה. הרפואה הישראלית, מאיפה היא באה? מהצורי. הצורי רומז לכתר העליון, בסידור הרשש, פיתום הקטורת. צורי רומז לתיקון הכתר. אז בעצם, מה הוא אומר בעצם? שהרפואה של עם ישראל במצבים שחיצונית, אנחנו לא במצב הכי מוצלח, היא בי"ג מידות של רחמים. בדיוק שם שהוא אומר לו, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותיך פיר עליך עד עוברי, ושם יש י"ג מידות רחמים, שרומזות לכתר העליון. מה פירוש? אנחנו באים, בבקשים הקדוש ברוך הוא כפרה, איך? משום שאנחנו אומרים לו, תראה, צורתנו החיצונית היא, איך אומרים החבר'ה, על הפרצוף. אבל מה? יש לנו צורה בתוך צורה. יש לנו צורה בתוך צורה שמגיעה עד הצורי, עד למעלה למעלה לשמי שמיים, עד הצור הקדמון, ועליה אנחנו נשענים, על הצורה בתוך צורה הזאת, היא המשען שלנו, היא התוקף שלנו, היא העמידה שלנו, במצב שאנחנו לא רואים מצד צורתנו החיצונית. אל תסתכל על צורתנו החיצונית, אנחנו עצמנו מבטלים אותה, ומתבטלים אל צורתנו הכללית, האלוהית, הישראלית, שהיא לא משתנה לעולם, אינה מקבלת צורה, ואף פעם צורתה לא זזה ולא משתנה. וזה בעצם המקור הכפרה שאנחנו בעצם זוכים לו, ההתעלות אל הצור, אל השם הגדול, אל השכינה הקדושה, שהולכת ומתעלה עד לבינה למעלה, והולכת ועולה עוד עד י"ג מידות של רחמים. אז עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את הדבר הזה, כמה יפה התוספת שישנה בתפילת שחרית בנוסח האשכנזי, לפני, בברכת הגאולה בשחרית, לפני תחילת 18. אז יש שם תוספת שאומרת כך, צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדה כנאומך יהודה וישראל. מאוד מעניין שגם בתפילה לשלום המדינה, אומרים, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. גם שם הכניסו את העניין הזה, ומסיים פה בגאולה, בתפילת שחרית, ונאמר, גואלנו השם צבאות שמו, קדוש ישראל. שימו לב טוב. גואלנו, מי הוא גואלנו? השם צבאות. צבאות לא נקרא אלה על שם ישראל, כך בגמרא בשבועות, רבי יוסי, לא נקרא אלה על שם ישראל, הקדוש ברוך הוא נקרא צבאות על שמנו, שאנחנו הצבא שלו, כלומר, זה התגלות בעם ישראל. ואם לא ברור לך, אז ממש כתוב מפורש, ונאמר, גואלנו השם צבאות שמו, קדוש ישראל. לא הבנתי. הוא בא לגאול אותנו, ואז הוא נקרא בשם קדוש ישראל. הרי כשהוא בא לגאול אותנו ומצבנו לא כל כך מוצלח, אז איך הוא מסתמך על הקדושה שבנו? והתשובה היא, צור ישראל זה צורה בתוך צורה, ואין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו, הצר צורה בתוך צורה. הצורה בתוך צורה, בתוך צורה, בתוך צורה, עד לצורי העליון המרפא, עד היוד ג' מידות של הרחמים, הצורה עד הצור הקדמון, עד נקראת הצור, אותו צמצום אלוהי, הצורה בתוך צורה הזאת היא שמושיעה אותנו. היא שמתגלה מתוכנו ומרפאה שוב ושוב את כל העיוותים שחלילה נופלים, מנסים לטשטש, מלכלכים את צורתנו החיצונית. ואנחנו צריכים לעמול שצורתנו החיצונית תהיה ראויה להופיע את צורתנו הפנימית. וזה כל הסיפור מראשית הציונות ועד היום. כל מה שאנחנו חווים היום, כל הוויכוחים, כל ההתמודדויות שיש לנו במדינת ישראל, כולם חוזרים לעניין הזה של צור ישראל וגואלו. כלומר, אנחנו נגאלים כל הזמן בגלל הצורה שבתוך הצורה, אבל אנחנו כל הזמן מתמודדים בגלל שהצורה שמחוץ לצורה, הצורה הארצית שלנו, אינה מבטאה את צורתנו הפנימית. וכאן אני רוצה לקחת אתכם למקום שהוא כביכול קצת מחקרי, כלומר קצת לדבר על היסטוריה בדברי הרב קוק, אבל הדבר הזה ילמד אותנו עד כמה הדברים הם עמוקים, הם יסודיים, והם בעצם כל הדיון שאנחנו עסוקים בו היום. כשנפתור את הדיון הזה, הכל יסתדר. אז בואו נראה את הדברים. אומר לנו הרב קוק במקור זין, אגרות הראייה, אגרת תף צדי זין, על דבר המזרחי. עכשיו שימו לב, הרב דיבר כל הזמן למזרחי, כי המזרחי היה תנועה דתית בתוך הציונות, למרות כל מה שנראה עוד מעט. והרב כל הזמן חיזק אותם, וגם נראה את הפירות של החיזוק שלו, בדברי הרב מאיר בר אילן, שאיתם נסיים, שבעצם הרב אומר למזרחי, אתם צריכים להילחם בדיוק את המלחמה הזאת, שלגלות את אור השם השוכן, צורה בתוך צורה, בתוך הצורה המתנתקת הזאת של הציונות, שניסתה בעצם לקום כתנועה שאין לה דבר עם הדת. ובואו נראה את הדברים. אומר הרב בגרת תפצה דיזיין, על דבר המזרחי וערכו, שיש חוק אחד שהוא מחויב לדעתי לחוק על דגלו. אומר הרב, אתם צריכים כתנועת מזרחי לחקוק על דגלכם חוק מאוד חשוב. מהו? שלמרות האמון שהוא מראה תמיד המזרחי לציוניות הכללית, לוחמו עם זה על הסעיף היחידי החקוק בציוניות, עוד מטעם הקונגרס הראשון האומר שהציוניות דבר אין לה עם הדת. ואומר הרב שרק באיכות הקישור הנאמן של האומה בכללה עם תורת חיים שלנו, תלויה היא הצלחת הציוניות והתגברות כוחה מיד ולדורות. אנחנו היום רואים שאחרת הכל, הוא אומר שם הרב, אחרת כל הציונות הזאת זה יהפוך למק ואבק. צערנו, זה מה שאנחנו רואים היום, פוסט ציונות. הציונות ההיא הפכה ל-BDS, הפכה לשמאל קיצוני, לכל מיני דברים כאלה. והתנועה הציונית ההיא כמעט נמחקה, השאירה את הפירות שלה, אבל מבחינת ממשיכי דרך היא כבר לא קיימת. עכשיו, יש כאלה חוקרים שהם בעצם אנשים שהם בסדר, הם כאילו מכבדים תורת הרב קוק, אולי אפילו לומדים תורת הרב קוק, שבאים ואומרים, הרב קוק טעה. הרי לא היה שום חוק כזה בקונגרס הציוני. הנה כל החוקים שהתקבלו, ולא התקבל חוק שהציונות דבר להם, אין להם הדת. הרב קוק פשוט טעה. טוב, אנחנו כבר דיברנו על זה בעבר, שזה גישה שלא תאמן. כי מרן הרב קוק אומר, וחוזר על זה שוב ושוב, והרב ציודה מדפיס את זה, ואתם באים היום למעלה מ-100 שנה אחרי, וחושבים שאתם יודעים יותר טוב ממנו מה היה, מה לא היה, כי מצאתם איזה מסמך ארכיאולוגי. שימו לב, בואו נמשיך הלאה. היום אנחנו נכריע את הדיון הזה לחלוטין, עם מקור מאוד מיוחד. עוד איגרת, במקור זין שורה רביעית, איגרות הראיה חלק ב', איגרת תף קוף למדלת. שימו לב שהאיגרת היא מכפחת ניסן תף רש עין ג'. שימו לב, עין ג' זה כבר איזה 17 שנים בערך אחרי הקונגרס הציוני הראשון. היה מספיק זמן לדעת מה קורה, לא? אומר הרב קוק, כותב לרב מאיר ברלין, שזה בעצם הרב מאיר בר אילן, אחר כך שינה את שמו, לכבוד ידיד לבבי, כנפשי, הרב הגדול, ויש פה עוד הרבה תארים, פשוט לא היה מקום על הדף, אז הורדתי. מר מאיר ברלין, ואומר לו כך, המזרחי מוכרח ללחום על האמרה המחפירה, שהציונות דבר אין לה עם הדת, שבתוכה ערס נחש מונח, והכחשה עצמית נוראה. זה הוא כותב לרב מאיר בר אילן בשנת תפרש עין ג' כן? לטעותם זה בסביבות 1913, כן? סדר גודל. הלאה, עכשיו, באגרות הראייה חלק ד' נוספות 3, עוד איגרת, ששם הרב אומר כך, כותב לרב עמיאל, שכל זמן שלא יוסר הפגם שהתבלט, ממאמרו של המייסד הציוני, שהציונות דבר אין לה עם הדת. פה הרב מדייק קצת יותר, זה לא בדיוק חוק שהתקבל רשמית, אלא זה יותר כתוב במדינת היהודים של הרצל, ומי שקרא, ואני ממליץ לקרוא את מדינת היהודים, זה כתוב שם מפורש, שבעצם הציונות תקים לה, ייקחו מדענים, חכמים, מודרניים, ויקימו לה שיטה משפטית מודרנית חדשה, שמתאימה להלך הרוח של העולם, תורה לא ממש צריכים, כי יהיה לנו שפה והכל בסדר. ואומר, אז עוד פעם, כל זמן שלא היו שר הפגם שהתבלט ממאמרו של המייסד הציוני, שהציונות דבר אין לה עם הדת. שאומנם חשבו בתומו שבזה יסיר את פחדה של הרפורם, של הרפורמים מהציונות. אי אפשר שתקש שורשים נאמנים באומה, ובאמת הציונות הזאת לא הקטה שורשים נאמנים. כל אלה שהיו ציונים בציונות של הרצל, כבר לא ציונים. הלאה. אז כבר ראינו פה שלוש אגרות. עכשיו שימו לב. לאחרונה, אצלנו בבית הרב קוק, הוציאו קובץ אגרות, אגרות הראייה, אגרות שכתב הרב בשנת תפרש צדי א', כלומר, כארבע שנים לפני פטירתו. שם באיגרת סמך וב, יש איגרת של הרב, הוא אומר כך, לכבוד על הוועד הלאומי לארץ ישראל. עכשיו, אני רק רוצה שנבין שכבר עברו, בתפרש צדי א', כבר עברו 34 שנים. כן? מישהו חושב שאחרי 34 שנים, עדיין הרב קוק טעה וחשב וכו'. מחילה, ככה לא חוקרים. אז בשנת תפרש צדי א', אומר הרב קוק כך, לכבוד הוועד הלאומי לארץ ישראל. שם הייתה ישיבה, שבאו אנשים ואמרו שהם ילחמו נגד היהדות, שלא יהיה פוצל של יהדות וככה. אז אומר הרב, גם האמרה שנתפרסמה הרבה בציוניות, שהציוניות דבר אין לה עם הדת, עם כל מה שאנחנו הננו המתנגדים היותר עזים לה לאמרה הזאת, שציונות דבר אין לה עם הדת, אבל בכל זאת יש גם באמרה זו על כל פנים, כדי לבנות חיץ בעד אלה אשר הם יכולים לרדת עד לידי המדרגה של העלבת תורת ישראל ולנעץ כל קודש, שטובה באדם השתיקה מענייני הדת. טוב, זה הקיצה. הרב אומר להם, תשמעו, אנחנו הרי התנגדנו לאמרה של הציונות דבר אין לה עם הדת. אבל אני אגיד לכם את האמת, או כאילו בלשון של היום, הרב אומר להם, אגיד לכם את האמת, כבר עדיף זה על פני מה שאני רואה עכשיו. כי לפחות אם אתה אומר ציונות דבר אין לה עם הדת, אז אתה לא מתעסק עם דת. ופה אנחנו כבר מוצאים אנשים שנלחמים בתורה. עדיף כבר עדיף הציונות דבר אין לה עם הדת, מאשר לראות אנשים פה שמעליבים תורה ונלחמים בתורה. רק אני רוצה שתרגישו איך מגיעים לגאולה. עומדים בפתחה של הגאולה הכי ענקית בכל הדורות, ולא רוצים להזכיר שם השם במגילת העצמאות. אתם מבינים? אתם מבינים למה הצור, צור ישראל וגואלו? כי אם לא היה פה צורה בתוך צורה, לא הייתה קמה מדינת ישראל, לא הייתה גאולה ולא היה פה כלום. כל הסיבה שאנחנו זוכים לתקומת מדינת ישראל, למרות עזיבת התורה ולמרות ההתנהגות המעליבה, הנוראה והאיומה הזאת, היא משום שיש פה צורה בתוך צורה, וזהו המשען, כמו שאומר אבן עזרא, התוקף, העמידה של עם ישראל, שיש פה צורה בתוך צורה, שיש פה נשמה פנימית שכנראה דעותיהם החיצוניות לא ידעו, וחלקם עד היום לא יודעים להתחבר לתוכיות הנשמתית שלהם. עכשיו, אחרי כל הדבר הזה שחידשנו היום את האיגרת הזאת משנת תפרש צדי א', אז זכיתי שהבן שלי, איתן אירוע יאיר, בן פורת יוסף, אומר לי, אבא, תשמע, ראיתי שאתה דיברת על הנושא הזה, מצאתי, ככה עברתי באוצר החוכמה, מצאתי קובץ יובל, מאמר של הרב מאיר ברלין, שזה הרב מאיר בר אילן, שהוא מדבר על הנושא הזה מפורש לגמרי. הביא לי את המאמר, אני מסתכל על המאמר, אורו עיניי, למה? כי עד היום דיברתי מתוך לימוד של תורת הרב, והיה ברור לי כשמש בצהריים, שאין על מה לדבר על טעות של הרב. זה חד משמעי שהאמרה הזאת הייתה, והנהיגה והשפיעה וכו'. וכל החוקרים, יש להם את הבעיות שלהם, כמו שאומרים, כן? אז, אבל עד היום יכלו אולי להגיד לי, אתה כן צודק, אתה לא צודק. עכשיו יש לנו פה עדות מוחלטת, חותכת, של מי שנכח בכל עשרות שנים ההם, שמהקונגרס הציוני, הרב מאיר בר אילן, שבשנת תפרש צדי וב, שנה אחר פטירת הרב קוק, שימו לב, המקור נמצא, קודם כל מקור חטא על הדף, מזרחי, הספר נקרא, קובץ יובל למלות כפי שנה, 25 שנה, לקיומה של הסתדרות המזרחי באמריקה, שנת תפרש צדי וב, לטעותם זה שנת 36, הרב מאיר ברלין, והמאמר נקרא, כיבושי המזרחי, מזרחי. ושימו לב לתיאור הזה, שבעצם חותך את כל הסוגיה באופן מוחלט. שימו לב, אומר הרב ככה, הרב מאיר בר אילן, כמה לבבות נשברו בתוך התנועה הציונית, וכמה אנשים יצאו ונאבדו מתוך ההסתדרות הציונית, רק לרגלי הפתגם המועטה והבדוי, הדת היא עניין פרטי, ואין לו עם הציונות הרשמית ולא כלום. חברים, זאת עדות, לא של חוקר שיושב היום, 100 ואני לא יודע כמה שנים, אחרי, כן? תפרש נון זין, אנחנו מדברים על 123 שנים אחרי, עם מסמכים ומחליט שהרב קוק טעה. חברים, ככה לא מתייחסים לרב קוק, וככה לא מתייחסים לאף תלמיד חכם בישראל. כך לא מדברים. כך לא מדברים. אומר הרב מאיר בר אילן, בעדות, עדות הוא נכח שם. זה לא סברות, הוא נכח שם. כמה לבבות נשברו בתוך התנועה הציונית, וכמה אנשים יצאו ונאבדו מתוך ההסתדרות הציונית, כלומר עזבו את הציונות, רק לרגלי הפתגם המועטה והבדוי, הדת היא עניין פרטי, ואין לו עם הציונות הרשמית ולא כלום. אומר הרב מאיר בר אילן, אחת היא מפי מי יצאה האמרה הזאת, ואם היה לה ערך חוקי בגבולי החוקים הקבועים של ההסתדרות הציונית, או לא, כבר אז כנראה היו חוכמולוגים. אומר הרב, כוחו של פתגם זה היה שליט במשך שנים רבות, חברים. חברים, שתבינו, כך לא חוקרים. אם אתה יהודי השמיים, אתה לא יכול לבוא להגיד, הרב קוק טעה, מה הרב קוק טעה? תקשיבו טוב את התיאור הזה, הוא מעיד פה. כוחו של פתגם זה, שהציונות דבר אין לה עם הדת, היה שליט במשך שנים רבות, במשך של דור כולו, דור התחייה וההתעוררות. ובגלל הפתגם הזה, שנעשה לחוק בלתי כתוב, נתקרבו רחוקים, איזה רחוקים? כל אלה אשר שאפו יותר אל חורבן התורה ומצוותיה מאשר אל בניין הארץ ויישובה. אנשים שמה שעניין אותם זה להחריב את התורה, ציונות לא עניין אותם, אמרו, ציונות דבר אין להם הדעת, אנחנו איתכם, שומעים את הרב מאיר בר אילן, זה לא איזה גורם קיצוני, אני לא יודע איפה. הרב מאיר בר אילן, יהודי שידע לפשר, ידע להתחבר, נותן לנו פה עדות חותכת, ואומר, ונתרחקו קרובים, כל אלה אשר לא עזבתם תקוותם וכמיהת נפשם, לראות בשוב השם את שיבת ציון. אומר הרב מאיר בר אילן, והפתגם הזה נעשה לאב להרבה מקרים זרים ונוחרים. אומר הרב מאיר בר אילן, דע לך, זה גרם להרבה דברים מאוד לא טובים. כן, הפתגם הזה שהיה שליט במשך שנים רבות, במשך של דור כולו, דור התחייה וההתעוררות כלשונו. אז הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אם יגיד מישהו, כי מתוך ערכי הציונות ולטובתה, עלינו להגדיל תורה ולהגביר מצווה. ציונות, אז צריכים שיהיה תורה ומצוות, זה חלק מהציונות. היה האיש כמתעתע, כי הלא נמנע ונגמר, כי הדת הוא עניין פרטי, ואין לזה עם הציוניות ולא כלום. אם מישהו היה בא ורוצה להגיד תורה בציונות, אמרו לו, תגיד מה אתה? מה דת? דת לא שייך פה, תורה לא שייך פה. ציונות, אין לה כלום עם הדת. עדות, חברים, כבר לא חוקר באיזה אוניברסיטה. ממשיך פה הרב מאיר בר אילן ואומר, ואם יתעקשו רבים או מועטים, ויצרפו למסירותם על הציונות, קדושת נפשם לשמירת התורה והאמונה. מי שיתעקש להמשיך להיות ציוני, יחד עם תורה, יחד עם אמונה, נסמנו אותם הציונים, כלומר סימנו אותם, את הציונים האלה, המחוברי תורה ואמונה, בסימני היקף, כי אם הוא שם אותם בסוגריים, כי הם רק ציונים למחצה. למה? אחרי שיש בקרבם, זה וזה גורם. הם לא לגמרי ציונים אלה, כי הם גם דתיים ואנשי תורה, וזה הרי כידוע לא הולך ביחד. כן? ממשיך הרב מאיר בר אילן ואומר, המחפש פוליטיקה, אומר, כאילו מתאר את ההשלכות של החוק הזה. וזה כמובן גם בדילוגים, אני ממליץ ממש למצוא את הספר, לגרות בפנים, הוא נמצא באוצר החוכמה, מי שלא יכול להגיע לספר עצמו. אומר הרב מאיר בר אילן, המחפש פוליטיקה בציוניות, הרי זה ציוני גמור, כן? פוליטיקה הולך עם ציונות. הדורש תרבות בציוניות, רוצה אומנות, חיתוב, פיסול, הרי זה ציוני אילאה. השואף לאומנות בתור ציוני, ציוניותו יפה. אך הרואה בציוניות מלוא עולמו התורני הדתי, ציוניותו מוטלת בספק. אתם מבינים? אתם מבינים? שלומדים את הרב, צריך ללמוד את הרב, בלי התחכמויות. הרב אומר, הם קבעו חוק, הציונות דבר אין לה עם הדעת, המזרחי חייב להילחם בזה. ואני מזכיר לכם שאיגרות הראייה חלק ב', איגרת תפקוף למדלת בתפרש עין ג', כלומר 22 שנים קודם למאמר הזה שהרב מאיר בר אילן כותב, הרב כותב לו, כותב לרב מאיר בר אילן עצמו איגרת, וכמו שהקראתי לכם הוא אומר, צריכים להילחם בזה. צריכים להילחם בזה, ללחום על האמרה המחפירה שהציונות דבר אלה עם הדת, שבתוכה ערס נחש מונח, והכחשה עצמית נוראה, והרב מאיר בר אילן מבצע את דברי הרב ולוחם את המלחמה. ואז הוא אומר במאמרו, שהרבה עזבו בגלל הדבר הזה, אבל הוא אומר, המזרחי נשאר נאמן לעמו ולתורתו. אומר, אנחנו לא ויתרנו. אומר, הרבה נזורו אחור, עזבו את הציונות בגלל זה. יש כאלה שיורדים על רבנים ואומרים, הרבנים הם גרמו לשואה. למה? כי הם אמרו לאנשים לא לעלות לארץ ישראל. עכשיו שימו לב, עד שאתם מבקרים את הרבנים, אולי תשאלו למה הרבנים אמרו את זה? אני לא בא להצדיק אף אחד ולא מכניס ראשי בין הערים הגדולים. אני לדעתי לא צריכים להעביר ביקורת על אף אחד בעניין הזה. אבל הם אמרו את זה בגלל הרצל. בגלל שהציונות אמרה שציונות דבר אין לה עם הדעת. החוק הזה שהמזרחי לא ויתר ונלחם ונשאר בפנים, רבים אחרים אמרו, מה, אם זה ככה, אנחנו לא פה והלכו. אמרו, אי אפשר לשנות את זה, תראה מה זה, זה קירות, אי אפשר לעשות כלום. והמזרחי יאמר לזכותו שהוא לא ויתר, אומר, אני נשאר פה ואני נלחם, והם המשיכו להילחם מבפנים, ואומר פה הרב מאיר בר אילן, המזרחי נשאר נאמן לעמול תורתו, לחם ויכול. ואומר הרב מאיר בר אילן בשנת תפרש צדי וב, הפתגם המתעתע הזה, כי אין לציונות דבר עם דת ישראל, עבר ובטל מן העולם, ולא יזכר עוד בקונגרסים. שימו לב, היו אומרים את זה בקונגרסים, הוא אומר, אנחנו עצרנו את זה, זה הפסיקו עם זה, לא יזכר עוד בקונגרסים, ולא ייפקד עוד בעבודת הציונות כולה. כל תקציב וכל רשימה, כשעושים תקציב, כשעושים רשימה, כל ועד וכל ועדה בציונות, מתעסקים בענייני דת, כשם שמתעסקים ביתר סעיפי הציונות ועבודתה. עכשיו שימו לב, בעצם הרב מאיר בר אילן פה קוצר את הפירות. בתפרש עין ג' הרב קוק אומר לו, תילחם, אל תוותר. והוא נלחם, ו-22 שנים אחרי הוא אומר, אנחנו הצלחנו לבטל, איך הוא אומר, הפתגם המתעתע הזה, כי אין לציונות דבר עם דת ישראל, עבר ובטל מן העולם. אבל כמו שהוא אמר לפני כן, אומר, ממש דור שלם, דור שלם, כוחו של פתגם זה היה שליט במשך שנים רבות, במשך של דור כולו, דור התחייה וההתעוררות. מי שהיה רוצה לדבר תורה בתוך הציונות, היום זה לא ציוני, זה לא ציוני. ציוני הוא בלי תורה, הוא בלי דת. עכשיו שימו לב רבותיי, אותה מלחמה שהרב קוק פתח בה ודחף את המזרחי להילחם אותה, והרב קוק עצמו נלחם בה פה בארץ ישראל, בתורות שלו, בלימוד שלו, בהנהגה הציבורית שלו, הנהיג פה את היישוב 31 שנים, עבודה קשה, קשה, קשה. הוא לא סיים את העבודה, הוא היה לבד. ובעצם הרבה מהמלחמה הזאת נשארה לנו. אנחנו היום בעצם מתמודדים בדיוק עם הבעיה הזאת. הבעיה שאנחנו זוכים כל הזמן לגאולה מכוח צור ישראל וגואלו, דהיינו מכוח הצורה שבתוך הצורה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חברים, אני כל הזמן גואל אתכם בגלל הצורה שבתוך הצורה. ומה עם הצורה שאתם אחראים עליה? מה עם גילוי צורת ישראל? לתת צורה למדינת ישראל, שתהיה צורה שמבטאה את התוך הפנימי הנשמתי השוכן בכל הנשמות של כל עם ישראל, גם המבולבלים וגם רחוקים, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב נאום השם. עתידים כולם להיות שווה פשע. העבודה הזאת צריכה להיעשות. מוכרחים להתחיל לתת למדינת ישראל צורה נאמנה, צורה של ציונות נאמנה, שמחוברת אל הצורה הפנימית הישראלית, התקיפה של לעולם היא לא משתנה, שהיא בעצם נותנת לנו את ההגנה, את התוקף כל הדורות, בזכותה אנחנו נגלים. אבל אם רוצים לזכות לצור ישענו בגאולה השלמה, אנחנו צריכים את הקיבייה השם צור עולמים, כלומר להוריד את האורות אל הצורה הארץ ישראלית פה למטה, ולדעת לדבוק בהשם בכל העשייה, עד שנזכה לכיפר אדמתו עמו עד הסוף, לא רק חלק מארץ ישראל, לא רק בתי כנסת וישיבות, אלא מדינה שהיא יסוד כיסא השם בעולם, היא התגלות של אור השם בעולם, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, חזקו ואמצו.